ערב טוב לכולם. יש לי יחס מיוחד, נוסטלגי, לפרשת בלק. עשינו בבית הכנסת, היו מחלקים את הפרשיות, הפרשות, שנערים יקראו בתורה. כל שבת, נער אחר. ואני מדי שנה, חודשיים לפני כן, כבר טרחתי להודיע לגבאי שאני רוצה לקרוא פרשת בלק. איזה פרשה נפלאה. אין כמעט פרשה שיש בה אוסף פסוקים כבר מופלא על עם ישראל. מי זה עם ישראל במבט על? מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, אין עם לבדד ישכון וגוי לא יתחשב. פרשה מופלא. רק חבל שהפרשה לא נגמרת בשבי. היה הרבה יותר נעים אם הפרשה הייתה נגמרת בפסוק וילך בלעם אל ארצו ובלק שב למקומו ונגמרת הפרשה. אבל הפרשה לא נגמרת בפסוק הזה. ויש אחרי שבי אירוע מאוד מצער. וישב העם בשיטים, ויחל העם לזנות עם בנות מואב. שמחים גם מסיבה. המסיבה הזו מתחילה להתפרע, ושם בני ישראל זונים, ועובדים עבודה זרה, ולא סתם עבודה זרה, אלא עבודה זרה מטונפת ומאוסה כמו עבודת פאור. אתה שואל, איך צרפו את שתי הפרשיות האלה פרשה אחת? מה עשו לנו? פרשת בלק, להסתכל לעם ישראל עם עוף הציפור. זה היה מופלא מה שיש. מזל שיש את בלעם ובלק. לולי הם לא היינו יודעים איזה ברכות יש. איזה פסוקים מופלאים. ובאותה פרשה, חטא כזה, סליחה שאני אומר, מתונף. יש חטאים של אנשים גדולים. חטא העגל, נובע מטעות של גדלות, חטא המרגלים, אפשר להבין. אבל חטא של זנות המונית, חטא של עבודת פאור, שמצד כבודכם וכבוד בית המדרש, לא אגיד פה תיאורים גרפיים מה עושים שם, אבל של תינוף כזה, איך אפשר דיסוננס כזה פרשה אחת? ואולי זה באמת הסיפור. איך להכיל את שני המבטים על עם אחד? איך לדעת שהעם הזה באמת, אבל באמת, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל? השם אלוקיו עמו ותורת מלך בו. ובאמת העם הזה נאמר עליו, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ובאמת העם הזה אין עם כלביא יקום מחר יתנשא. וגם העם הזה מתגלה בפחיתותו, שלא להגיד בנבלותו וכיורו, בפרשה אחת. ואז המבחן האמיתי מגיע. מה האמיתי? מה שכתוב בספרים, מה שרואים מגובה העם, ומה שאתה חווה בחוויה בתקשורת. על הפסוק וישב העם בשיטים, על העבודה זרה הנוראית הזאת, המכוערת הזאת, המנובלת הזאת, העוקר בזויה הזאת. אומרים חזל, מה זה שיטים? אין אדם חוטא אם לא נכנסה ברוח שטות. זה רוח שטות. רוח שטות זה לא יצר הרע. רוח שטות זה כל הגיל שיגעון. זה שיגעון. לפעמים, תראים, כל אחד רואה מהצד שלו. מהצד שלי נראה לפעמים שאנשים שאני לא חושב כמותם ולא חושב כמותי, כאלה אדוקים בדברים של טמטום. הם בטח חושבים עליו אותו דבר. שאתה מתפלא, איך זה יכול להיות? אין היגיון? אתם לא רואים שמה שאתם עושים מחריב את הבית של כולן? ואז זה מבחן מאוד גדול מה להגיד. האם להתייאש? האם להגיד זה העם? זה חצי מהעם? זה ההם? זה ההם. ההם שם נמצאים. או להגיד זה רוח שטות. לבוא עם עין טובה זה לא מידה של אדם טוב. יש הרבה אנשים טובים ויש להם עין טובה במידה זו אחת. עין טובה על עם ישראל זה מידה שהיא תולדה של בית מדרש. בית מדרשו של אברהם אבינו. יש לימודים שמלמדים את האדם להתבונן על העולם ומולידים עין טובה. יש לימודים שנראים מאוד דומים. מאוד דומים. אבל באופן איך שהם נאמרים, אם יוצרים אנשים בעלי מרירות, ביקורתיות, הלקאה עצמית, והפנת חיצי רעל כלפי כל מי שלא חושב דרכם, ולפעמים, ההבדל הוא לא בתכנים רבותיי. לפי זה נראה ממש דומה. פה מלמדים חוכמה, פה מלמדים חוכמה. פה מלמדים תבונה, פה מלמדים תבונה. פה מפלפלים, פה מפלפלים. אז מה עושה את ההבדל? למה בבית מדרש אחד צומח אמון, עין טובה? בית מדרש שני צומחת עין רעה ורוח גבוהה. ונפש רחבה. מה עושה את ההבדל בבתי המדרש? אני רוצה אבל להעיר עוד הערה. כי חז"ל אומרים שלבלעם הייתה שיטה. והשיטה הייתה לתפוס את הרגע שאלוהים זועם. אל זועם בכל יום. יש רגע אחד. כמה זה הרגע הזה? חז"ל מחשיב בגמר בברכות, זה חלק מאוד קטון מהיום. שנייה וחצי, לא יודע עכשיו לחשב. שואל התוספות, אם כל מה שאפשר לקלל זה ברגע הזה, איזה כללה כבר אפשר לומר? אפילו בחיית זומזום לוקח יותר מאשר דקה או שנייה וחצי. מה אפשר לקלל? אומר התוספות, מילה אחת. ברגע אפשר להגיד קלם. קלם, כף למבין, כלומר, תשמיד אותו. שמעתי פעם אחד מרבותיי שהסביר הסבר מופלא. כשאתה רוצה לסכם את כל מה שאתה רואה בשנייה אחת, רק מילה אחת יכולה לצאת, קלם. האם אתה מוכן לראות תהליכים? להאמין בעם הזה, זה כמו להאמין בילדים שלך, כמו להאמין בעצמך. להתחבר לכוחות אמיתיים, פנימיים, שלוקח להם זמן לבצבץ. וגם כשהם מבצבצים, לפעמים מבצבצים בתוך איזושהי תרללת שלא מאפשרת להם להופיע כפי שהיינו מצפים שיופיעו בדוח ישירות. זה לא הולך. יש כאלה שמדברים בשניות, יש כאלה שמדברים בתהליכים. ואת העם הזה צריך לפגוש בתהליכים, לא בשניות. לעשות פריים, מה זה פריים? תמונה על איזשהו אירוע של כל ציבור. זה לא צודק שיעשו את זה לי, לא צודק שיעשו את זה להם. קאט פריים על תמונה, בייחוד שמחפשים את הרייטינג, זה רק מעורר מילה אחת. קלם. תשמיד אותה. אוף. אבל תהליכים, וזה מה שאני רוצה ללמוד היום, אפשר לדבר על זה הרבה. אבל זה תורה שצריך ללמוד אותה. והיא כל כך אקוטית, אתם יודעים, כי זה לא רק השאלה איך אתה מתייחס אליהם, לחלק הזה שהתפרע במסיבה של זנות ועבודה זרה, ועושה שמות ברחובות, ואני לא יודע בדיוק עוד אנשים שלא מצליחים בעיניך. זה גם השאלה איך אתה מתייחס לקרובים שלך, לילדים שלך, לשכנים שלך. פעולה של הכי קריב, בוא נגיד את האמת, השאלה איך אתה מתייחס לעצמך. כי רוב הבעיות שלנו הם עצמנו. ורוב הכללות שאנחנו אומרים על אחרים נובעים מרצון בעצם לקלל את עצמנו. כי לנו לא טוב עם עצמנו. כי גם את עצמנו אנחנו לא רואים בתהליכים. כי גם אנחנו מרגישים ייסורים פנימיים. ואולי רק כשאדם יבין שהשאלה האמיתית זה קודם כל איך הוא מתייחס לעצמו ולסביבתו הקרובה. ויעבור את התהליך הזה ביחס לעצמו, יוכל להרגיש מספיק פתוח, מספיק סובלן, מספיק יכול לתת אמון, גם ביחס תהליכים רחוקים. אז הנקודה הזו אני רוצה לעורר היום, דרך המשנה באבות. משנה ידועה, אבל צריכה הרבה התבוננות. המשנה מעמידה מול בלעם, המדרש מעמיד מול בלעם, מול הגאונות של בלעם את גאונותו של משה רבי. לא קם נביא בישראל כמשה. זה חזל דבר מזעזע. אתם יודעים שלפי הרמב״ם, אחד מעיקרי האמונה זה להבין שאין נביא כמשה רבי. אין נביא כמשה רבי. זה אחד מעיקרי האמונה. ועל זה באים חזל ואומרים, בישראל לא קם. יש להגיד זה פה. באומות העולם קם. יש נביא גאון, וירטואוז רוחני. מעל כל החכמים, מעל כל בעלי החיזיון, בלעם. הוא וירטואוז רוחני. הוא נאמר עליו יודע דעת עליון. הוא לא גאון בחוכמות של חול. הוא גאון בלימודי קודש. הוא גאון בלימודי אמונה. כי הוא יודע דעת עליון. אני יכול להבין שיש חכם גדול בתורה, חכם גדול באמונה, חכם גדול בדעת אלוקים, חכם גדול בפיזיקה, חכם גדול באתיקה חילונית. אבל בלעם לא היה כופר. הפוך. את הדבר אשר ישים השם בפי אותו הדבר. אז הוא בטח לימד בבית מדרש שלו לימודי אמונה. הוא לא לימד אותם לימודי כפירה, רבותיי. אמונה הוא לימד אותם. ויכול להיות, לא הייתי אף פעם בבית המדרש של בלעם, אני חושב מקווה, שתוכנית הלימודים של הבית מדרש הזה הייתה דומה בתחלים שלה לתוכנית הלימודים של אברהם אבינו. שזה קצת ראייה, כי המשנה שואלת, מה בין תלמידיו של אברהם, תלמידיו של בלעם הרשע, מה זה מה בין זה לזה? בכלל לומדים דברים אחרים? לא. זה נראה אותו דבר. אז למה תלמידיו של אברהם אבינו הם בעלי עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, ותלמידיו של בלעם הרשע בעלי עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה? נפש שווה, הכוונה, הנפש מגיע לי. איך יכול להיות שאותם לימודים, אותו מרחב, אותו מישור, לא יודע אם למדו אותו דבר, אבל איך עוד שאותו תוכן, פחות או יותר, אותו אינטלקטואליזם, פה מוביל לאופטימיות נדירה, אמון מוחלט בטוב, פה מוביל לפסימיות הרסנית. איך זה יכול להיות? מה בין זה לזה? כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש שווה מתלמידיו של בלעם הרשע. פעם חשבתי בטעות, אני חושב, שכוונת המשנה שבלעם הרשע לימד להיות עם עין רעה, לימד להיות עם רוח גבוהה, ולימד להיות עם נפש שפלה, נפש של חמה. היום אני מבין שזה כנראה לא נכון. הוא לימד חוכמה. אבל חוכמה, רבותיי, היא חרב פיפיות. כי אדם חכם יכול להפך לא למרות החוכמה שלו, בגלל החוכמה שלו, בגלל הידענות שלו, להיות אדם פסימיסט, מריר וביקורתי. אינטלקטואליזם זה חרב פיפיות. שהרבה אנשים, אני לא מתייחס לאנשים מסוימים, אבל נקרא לזה למגזר, הלשעברים, שם אנשים שיש להם המון ידע, המון רזומה, ומשום מה יש אנשים שדווקא העבר הזה, דווקא החוכמה הזו, מביאה אותו למקום מאוד מיוסר. והסיבה לזה היא פשוטה, רבותה. כי החכם רואה שהעולם מלא שקר. החכם רואה שאנשים מלאי שטויות. והוא אומר, אם אני כזה חכם, וכל העולם בשקר, איך אפשר לסבול עולם כזה? לא למרות שהוא חכם או פסימיסט, בגלל שהוא חכם. אתם יודעים למה? למה אברהם אבינו ניצל מהעין רע? כי אברהם אבינו היה הראשון שקרא להשם, לקדוש ברוך הוא אדון. לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו. אתם זוכרים את המדרש המופלא על משל אחד שעובר ממקום למקום, רבירה דולקת, ואמר, אפשר שאין מנהיג לבירה? הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. מה זה בירה דולקת? תמיד מפרשים בירה מאירה. מאירה זה מילה יפה. החזל כשרוצים להגיד מאירה, יודעים להגיד, זה לא מילה שחידש אליעזר בן יהודה. המילה מאירה יכולה להופיע מדרשים. מה זה בירה דולקת? מפרש השפת אמת. בירה דולקת, בירה כאוטית. אברהם אבינו לא ראה רק סדר בעולם. הוא אומר, רגע, יש פה עולם גם מסודר, בירה. וכאותיות כזאת שמאיימת על בניינה של הבירה, איך זה ייתכן? הסנה עולה באש, הסנה איננו כאן, באותו מראה. בירה, ארמון מסודר להפליא. דולקת. הסנה בוער באש, הסנה איננו כאן, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהעולם מלא שקר ומרמה והפרת אמונים? וצומח מזה. יש אדון לבירה. אני לא האדון. אנחנו רבותיי מאוד מעריכים אנשים חכמים. אבל חוכמה עלולה להיות פחד של איסור. כי כשאדם חכם, והוא נהפך להיות אדון, והוא נהפך להיות קנה עמידה למציאות, אז הכל בזוי בעיניו. כל האנשים בזויים. כי הוא יודע מה אמיתי. אולי אחד המקורות שמביא את זה לביטוי בצורה הכי מחודדת, זה הסיפור של רבי נחמן, וסיפור המעשיות מעשה בחכם ותם. לא ניכנס לדמותו של התם, ואני לא מחזיק את עצמי כבעל דבר ועשייה בסיפור המעשיות של רבי נחמן. אבל עולה מהסיפור משהו מאוד בולט. יש ברבי נחמן סיפורים שמאוד ניכנס לזה במישור של הפנטזיה. כל הסיפור שמעשה וחמתה, כל הסיפור, עד סופו כמעט, הוא מתרש במישור העכשווי. אין בו לא ערים של זהב, ולא שדים, ולא מלאכים, ולא לחם שנפח ליין, ולא מים שנפחים לדם, אין. הכל מאוד, זה נדיר בסיפור של רבי נחמן, סיפורים ארוכים. הכל במישור המאוד קרוב אליהם. ושם החכם הוא מלא חוכמה. הוא צורף, והוא אומן, והוא כימאי, והוא דוקטור, והוא היה בספניה, כמו בספרד, ובוורשה, וכל המקומות. והוא נורא חכם. וכל מה שהוא יותר חכם, הוא נהיה יותר בעל איסורי. כי הוא רואה שכל העולם לא חכם כמותו. כולם בעצם טיפשי. מה שהוא מעריך, אף אחד לא מעריך. מה שאנשים מעריכים, הוא בז להם. הוא נעשה מריר. ואתם יודעים, לצערי הרב, אני יודע את זה על עצמי, ועל עוד אנשים שיכולים להרגיש שאדם מריר בעצמו, דבר ראשון זה יוצא לאחרים. אז בתור הסיפור, באחד השלבים אומר רבי נחמן כך, אחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. כי מחמת חוכמתו שהיה אומן גדול כזה, וחכם ודוקטור כזה, מכל אחד מבני העולם בעיניו כלו. הוא בז להם. אלא מלא שטות. אברהם אבינו רבותיי, גם היה חכם גדול. גם הוא הבין מה שאנשים לא הבין. אבל הוא ידע שיש אדון לבירה. אתם יודעים, זה הדבר הפלא הפלאי. שבכל נקודת זמן שתעצור בהיסטוריה, הרע מרובה על הטוב. הבחירות הלא טובות מרובות על הבחירות הטובות. האנשים האינטרסנטיים מרובים על האנשים האידיאליסטיים. הקיצונים הפנאטים שמוכנים להחריב הכל מרובים על האנשים המאוזנים, בכל שלב בהיסטוריה. וכל נקודה שתעצור ותגיד, העולם הולך להרס, מה אתם עושים? וכבר 6,000 שנה של היסטוריה כתובה, העולם רק צומח. איך יכול להיות? הרי רוב האנשים לא חכמים כמוני, ולא יודעים את מה שאני יודע, ולא אידיאליסטים כמוני, ולא חיים למען שמו באהבה, ויש לי מה להגיד על כולם. אלה קיצוני לכאן, ואלה קיצוני לכאן, ואלה מחריבים מכאן, ואלה מחריבים מכאן. אז איך העולם צומח? יש אדון לבירה. ויש אמון בתהליכים. ויש לאן להביא אנשים. וישב עצמו, וישב עצמו לסיר לו תכלית, ולישא אישה. ואמר בדעתו, אם אשא אישה בך, זה העין הרע. עכשיו תראו את האור הגבוה. אם אשא אישה בך, מי ידע מה שנעשה ממנה? איך אני אתפרסם? אני אשאר פה, אף אחד לא מכיר אותי. אני אשאר אנשים שמעריכים אותי. אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה שנהיה ממנה. שיתי נער קטון, ואתה באתי לגדולה, והיה לו איסורים גדולים בדרך. כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, ולא היה מוצא אכסניה כרצונו, והיה לו איסורים הרבה. והטעם קפצתי כמה שורות. והטעם היה רץ, ובא בכל פעם אל החכם בשמחה. אחרי שהטעם הכניס את החכם לבית שלו, והחכם לא מרוצה, והוא מריר, ומישהו לא מרוצה, וביקורתי. וכל הביקורות שלו, מה זה נכונות? כי פעם אחת, שהוא עושה רפואה, היא קוראה מוצר, אנשים לא מבינים כמה היא מוצר, אנחנו רואים את זה רפואה פשוטה. ופעם אחת הוא לא מצליח, וכולם מתפעלים, הוא אומר, מה הטופשים האלה כולם מתפעלים? אני יודע, זה לא מוצלח כל כך. אני יודע שיש בו זיוף. והוא מריר ומריר ומריר ובעל איסורים. והטעם, הירה צובה בכל פעם אל החרם בשמחה. הוא מצאו שהוא מייצר ומלא איסורים. הוא שאל לו. השאלה הזאת, אחת השאלות המהדדות, ביותר. הלא חכם ועשיר כמותך, על מה? אני מתרגש שאני קורא את זה. על מה יש לך איסורים תמים? מה המרמור הזה? מה הביקורת הרסנית הזאת? מה הקשקשת של עין רעה כל הזמן? כל כך חכמים, כל כך יודעים, כל כך נבונים. מה עם האמון בזה שיש תהליכים? מה המקורתיות הארסנית הזאת, שנובעת ממרמור עצמי? ומצינו פה את החרב פיפיות. והיה בעיני החכם לשחוק כשאתה אומר לו כך. כי אני חכם. אז מה אם אני ממורמר? עכשיו הדת שלי זה להיות ממורמר. כי בגלל זה אני חכם, נכון? אני חכם, בגלל זה אני ממורמר. והיה בעיניו למשוגע. ובשיחות הרן, אומר רבי נחמן כך, אומרים בשם רבי נחמן. גם אמר שהמחקרים, אנשים שבוחנים הכל מבחוץ, ולא מוכנים לתת אמון במה שקורה. בבית אמונה של אברהם אבינו רבותיי, היה מאוד דומה תוכנית הלימודים. למדו על העולם ולמדו על אלוקות, אבל יש אדון לבירה. ותדעו לכם רבותיי, לא היה שום רגע בהיסטוריה שלא הייתה בירה דולקת. בכל רגע בהיסטוריה שנעצת רגע, נעצ, בוא רגע נעשה פריז, העולם היה כאוטי ולא נורמלי. אנשים נלחמו והייתה בערות ורשעות. והבירה איימה, הוא איימה להישרף. אבל יש אדון לבירה. וזה מתחיל ביחס שלך לעצמך. גם האשמך אחרים, גם חייהם אינם חיים כלל, אפילו בעולם הזה. כי תכף כשיש להם איזה דבר שאינו כרצונה, מכל שיש להם איזה צרה, אז אין להם למי לפנות. מחר שתולים בטבע חס ושלום, ואין להם במה להחיות את עצמם כלל. החוכמה שלא מותירה מקום לאמונה שלמעלה מן החוכמה. נגיד יש אדון לבירה, לא נגיד יהיה בסדר. טוב שקו החוכמה יהיה קו ארוך, בתנאי שקו האמונה ארוך ממנו. האם אני מסוגל לתת אמון בדברים שאני צופה את עתידם ולא מבין איך הם יסתדרו בהווה? הסבלנות הזאת, האמון הזה, הוא כל כך בריא, כל כך מחיה, כל כך מגדל. שמעתי לפני כמה זמן מתוך הקלטה של סירה של איריס חיים. איריס חיים משהו אותם חיים, איך שעושה הרצאות בארץ. היא אמרה בתוך השיחה, כמה דברים מופלאים היא אמרה. מלאת אמונה. אבל בתוך הדברים היא אמרה, תראו, מאז שקרה, מאז שהופעתי בתקשורת, לא אמרה בשפה הזו שאני אומר, שאני אומר, נהפך להיות כוכבת. המון אנשים מקבלים ממנו כוח. מה אמרתי בסך הכל? השבתי את האמון. איבדתי אמון. זה הכל, זה מה שאמרתי. לא נתתי פתרונות לדברים שאנשים לא יודעים. לא הבטחתי לי שיהיה בסדר כי אני לא אהיה נביאה. מה אמרתי? מה השבתי לאנשים? שאנשים מוחאים כפיים ושיחות עם מאות אנשים. לא עברתי על הלוש שלה, אבל רק במקורות שאני יודע שהייתה, המון מקורות. מה היא אומרת? מה היא עשתה? היא לא לימדה רב קוק, ולא לימדה ברל קצנלסון, לא לימדה איזה כתבים גדולים. אמון. אמון בתהליכים. כמה אנשים צריכים את זה? כמה אני צריך את זה ביחס לעצמי? כמה אדם שהוא חכם גדול, אבל בלי שקו האמונה ארוך, כמה חייו אינם חיים? וזה לא הדבר הכי עקוט. שהעולם נהיה לא נעים. יש לנו ביקורת על מה שקורה, וזה בסדר גמור. השאלה היא, האם המרחב של החיים נעים או לא נעים? אתה יודע, לפעמים אתה נכנס לבית של מישהו, אתה מרגיש לא נעים. יש משהו מתח באוויר. אתה יושב עם מישהו לשיחה, משהו לא נעים. יכול להיות שכן נעים. נעים, אני אפילו לא רוצה להגדיר מה זה נעים. כל אחד מרגיש את זה. האם העולם נעים בעיניך או לא נעים? כשקו האמונה לא גדול מקו החוכמה, העולם לא נעשה נעים. כי כולם בתרללת, כולם ביקורתיים, וכל הביקורת היא כמובן לשם שמיים. פעם שמעתי ממישהו ששאל, כתוב בסוף ישעיהו שלעתיד לבוא יהיו שמיים חדשים וארץ חדשה. שאל, במשנה ארץ חדשה צעיר, למה זה גם שמיים חדשים? זאת אומרת, היום כל המחלוקות הם לשם שמיים. השמיים כבר מלאים, כבר במחלוקות, צריך להכניס את השמיים לא רק את הארץ. כולם לשם שמיים. גם בלעם שקילה, וירותיי ורבותיי, דיבר בשם אלוהים. אל זוהם בכל יום. בטח שיש ביקורת. באותו מסיבה נוראית, של רוח שטות, שבסוף הפרשה, יש מגפה, יש חרונף, יש ביקורת. אבל התחושה, המסע הארוך שלך, הקו הארוך שלך, הוא קו שהעולם נעים או לא נעים. זה שאלה. וזה שאלה אקוטית. כי בעלי אמונה, חייהם, חיים. נחזור רגע למשנה. מה בין תלמידיו של אברהם ותלמידיו של בלעם הרשע? מה זה מה בין? כבר אמרת שלושה הבדלים. תלמידיו של אברהם אבינו עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה. תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה, גאווה, ומגיע לי הכל. מה זה מה בין? לא, מה העולם של חיים? תלמידיו של אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה, ונוטלים לעולם הבא, נוחלים בעולם הבא. אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. יוחאי, אין פה הקבלה, רבותיי. היה צריך להגיד, קורה להם משהו בעולם הזה, משהו בעולם הבא. כן, רבותיי, גיהנום זה בעולם הזה. יש אנשים שהחיים שלהם זה גיהנם. ולא בגלל שקורה להם משהו, יותר חמור מאנשים שאוכלים בעולם הזה. זה בגלל שהם מגדירים את זה כגיהנם. הכל העדר. הכל מרמור. הכל קצף ובוז. וזה שאתה בצד הימני או הדתי, זה הרבה פעמים לא מציל אותך מזה. בלעם היה דתי. בלעם היה מאמין. אבל הוא היה חכם בלי אדון. בלי אדון לביר. מה השעה? 9:15. טוב. רק נקרא. את הפסקה האחרונה עוד דקה אחת. אומר הרב קוק, פסקה כל כך חשובה. אור נועם השם. הכוונה היא, כשיש אמונה, העולם נעשה נעים. כשאתה מאמין באלוהים, אתה יודע שהוא אדון, אתה לא אדון. יש אדון לבירה. ויש לך אמון שהקדוש נטע בעולם את הכוחות, כדי להבריא, כדי לגדל. אז גם כשמגיעים צרות, כמו שאומר רבנו רבי נחמן, בשיחות הר"ן, מגיעה צרה. אז הוא יודע שהכל לטובה, יש לו אמון בזה, והוא חי כך. אז העולם הוא נעים, הוא מאתגר, אבל הוא מאוד נעים. אור נועם השם מרפא את העולם מכל תחלואיו. חסרון הנועם, כשאין נעימות, כשהאמונה, או נקרא לזה הדתיות, נאפרת להיות שוד ביקורתי, אתה אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא, בטח לא מרוצה מכל מה שקורה פה. אלה בגלל שהם כאלה, אלה בגלל שהם שמאלנים, אלה בגלל שהם ככה פשרנים, אלה בגלל שהם לא כמוני, אלה בגלל שהם... הקדוש בטח לא מרוצה, הוא הכי לא מרוצה בעולם. ואם אלוקים לא מרוצה, הרי אנחנו צריכים לדבק במידותיו, נכון? אנחנו צריכים להיות הכי לא מרוצים. אנשים דתיים עבדים לא נפנתים, גם בלעם הרשע היה דתי. הוא גם היה דתי. חסרון הנועם, על ידי החלק הגדול שהעולם טבוע בו, על ידי מעמדו הרחוק מהרגשות הנעימות של נועם אלוהים חיים. לא מרגישים את הנעימות. אמונה צריכה לגלות אור של נועם על העולם. יש תהליכים, אנחנו סבלנים, תראה יש בירה, היא דולקת, יש אדון לבירה. ותהליכים מתרשים. כשאין את הדבר הזה, זה מביא לידי קצף נסתר תמידי. זה קצף נסתר. כלפי חוץ הוא אינטלקטואל. הוא יושב באולפן, הוא מפרשן. אבל בפנים הוא מלא זעם על עצמו. איך הוא חי בעולם, סירה שאני אומר, וכזה מטומטם. איך אנשים כאלה מטומטמים? איך הם לא מבינים את מה שהוא מבין? וכשאדם מלא קצב ונסתר על עצמו, המהירות יוצאת אל אחרים. וחייו אינם חיים. פרשת בלק יש בה המון לימוד. המון דברים ללמוד. גם הלימודים שלמדנו היום, הם מרכיב מאוד חשוב בבניין שלנו. בבית מדרש שלנו. בתורה שאנחנו לומדים. אני אומר לסיום רבותיי, באמת, המעגל שהאדם מרגיש עם עצמו בפנים, בפנים, זה המעגל הכי חשוב. כשאדם מאמין, באמת מאמין, בנועם הזה, בסובלנות הזאת, בבריאות הזאת, הוא באמת מחולל שינויים אדירים באנשים שזה ידעו. זה אור גדול. זה מפיץ אור גדול. בעזרת השם נזכה כולם. שבת שלום.